גיטין, דף ג' השום מתחיל בעזרת השם, שורה שביעית מלמעלה אמצע השורה ולרובה. בשיעור הקודם למדנו, רבה ורובה נחלקו בטעם התקונה שראינו במשנה, שגט שמגיע לידי שליח לא ילוכה מחוץ לארץ לארץ ישראל, צריך השליח שיומר בפוני נכתב ובפוני נכתם. רבה בייר שזה משום שבני חוץ לארץ אינם בקיאים שצריך לכתוב את הגט לשמו. וכמו שראינו במסקונה סגימורז, רק מיעוטה דמיעוטה החשש הזה, וכל זאת חזל חששו, אבל כיוון שכל החשש הוא רק מדרבונון, הקילו חכום משום מיגונה שאישה לא תישאר עגונה בלי גט, שמספיק עדות של ידי חוד. רובה הוא ביר טעם אחר, לפי שאין עדים מצויים לקיימוי, כי אין שיירות מצויות מדין הסיים לארץ ישראל, ואם יהיה ערעור על הגט שהוא מזויף, לא תהיה אפשרות לקיים אותו. לכן השליח מעיד ומקיים את חתימות העדים. כעת שואלת הגימור את אותה השאלה ששאלנו לפי רבי גם לפי רובה. ולרובה אומרת הגימור את דומה, לפי שאין עדים מצויים לקיימוי, ליבו את רי. נצטרך שתי עדים שיעידו שהשטר הזה נחתם על ידי העדים, מידדה והקיום שטורס דלמה. כמו בכל שטר שיש ערעור שהחתימות מזויפות, צריך שתי עדים לקיים את החתימות, גם כאן נצטרך שתיים. עונה הגימור עד אחד נאמן באיסורין. כאן לא מדובר בשטר שמוציאים על אדום המון. מדובר באיסור, עד אחד נאמן באיסורין. תמאה הגימור, כמו שראינו בשיעור הקודם, אימר דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון חתיכו סופק של חלב, סופק של שומן, בא עד אחד מאיש זה של שומן, דלא יסחזק איסורי, אבל לא יסחזק איסורי די שסיש. ועוד טענה, אבל דובר שבערווה, ואין דובר שבערווה, פוחס משניים. עונה הגימור, בדינו דבקיום שטורויס נאמה לא יליבו שתי עדים. כדרי שלוקיש, דומר שלוקיש, עדים החסומים על השטר נסו כמי שנחקרו עדוסון בבזן, כי אדם לא חצוף עד כדי כך לזייף חתימות. בידי רייסה לא צריך לחשוש שהחתימות מזויפות. ורבונון הוא דעת צרוך קיום לשטר. ואוכם משום מיגונה, הכילו בו רבונון שמספיק קיום על ידי ידי חוד, על ידי השליח. שואלת הגימור ראי כולו, חומרו, דימה צריך לסלט רי, אם תצריך לשלוח גט למדין הסיים על ידי שתיים שיעידו, לא יוסף בעל מערר שהחתימות מזויפות ופוסילים. כיוון שלא נאמין לו כנגד שני עדים. אבל ברגע שאתה מאמין לאחד, ייתכן שבאחר כך עושה בעל ומערר שהגט מזויף ופוסילים. עונה הגימורי, כיוונו מאמר להלון, בפני כמה נויסנו להשליח, רבי יוחנן ורב חנינא נחלקו, אחד אמר בפני שניים. ואחד אמר בפני שלושה, מי קורא מי דגדאי כשליח שהבעל נותן זאת מרצונו ולא עושה לו רואה נפשי, ממילא גם אם אחר כך הבעל יבוא ויערר, לא נאמין לו. אז במילא נשאר כנראה כולה להאמין לשליח אפילו שהוא רק ידי חוד. עכשיו מבארת הגימורת למה כל אחד לא רצה לפרש כחברו. ורובם הייתה אם לא אומר כרבה, שעכשיו הוא משום שמה לא נכתב הגט לשמו. והרשב"א מבאר שלכאורה יוכלו לענות בפשיטות, שרובה לא חושש למיוטה דמיוטה. מסביר הרשב"א, בכל זאת הגימור שואלת שהוא כן צריך לחשוש משום חוי מרדובה שבערווה. אומר לא, אומרת הגימורה, רובה טוען לך, במשנה משמע שלא זה אתם. מי קוטונה שהוא צריך להעיד בפוני נכתב לשמו? בפוני נכתם לשמו? הוא אומר רק בפוני נכתב, בפוני נכתם, אז רואים שכל העניין זה רק קיום החתימות, ולא להעיד שהגט נכתב לשמו. ורבי מה הוא יענה על כך? בדינו דליס נאוכר שככה היה צריך לומר השליח. היה צריך להוסיף את המילה לשמו, זה העיקר. אלא חששו חזל די מפשיס לדיבורי. אם תרבה על הדיבור שאתה מצריך אותו לומר, הוא צריך לומר שלוש מילים על שתי העדויות שהוא מעיד, בפוני נכתב לשמו. בפוני נכתב לשמו, עושה למיגזי, הוא יבוא לחתוך חלק מהדיבור. הוא יבוא לומר רק בפוני נכתב. ואז יהיה משנה ממטבע שטוב הוא חכומים, שנראה לאלון, שאם ניסס על פי גט זה, אבלד ממזר, כי עדיין נשארה איש אסיש. לכן, כדי שלא יבוא להשמיט מילה זו, אז לא יצריכו לומר את המילה הזו, אלא יצריכו רק לומר בפוני נכתב. שואלת הגימור, אשתנה מאוסלה מגזיה, הוא יאמר רק בפוני, הוא לא יסיים נכתב, הוא לא יסיים נכתם. עונה הגימור, חודם מתלס, מילה אחת מתוך שלושה תיבות, כגוין. אם נצריך אותו לומר שלוש, בפוני, נכתב לשמו, גויז, יכול להחסיר אחת. חודם מתארטק, שנצריך אותו רק שתי מילים לומר, בפוני, נכתב. בפוני, נכתב, רש"י מבאר שכל אחד זה שתיים, כי זה שתי עדויות נפרדות, בפוני, נכתב אחד, בפוני, נכתב שני. לא יגויז, הוא לא הולך להחסיר מילה אחת מתוך שתיים. ועכשיו מבאר רש"י, כמו שהזכרנו בדף הקודם, ברגע שהוא אמר בפונאי נכתב ובפונאי נחתם, אנחנו נשאל אותו, נכתב לשמו, נחתם לשמו, ואם הוא יגיד שכן, אז נדע שהגט קשר. עוד מוסיף רש"י, אינמה, סתום לשמו קומס, ברגע שהוא אמר בפונאי נכתב, בפונאי נחתם, הכוונה, נכתב כמשפטו, נחתם כמשפטו, דיינו לשמו. הרשב"א מקשה, מה אמרנו? חששו שמה הוא יחסיר את המילה הזו. מה הבעיה? בפרט לפי רש"י, לפי הפירוש הראשון שבאמת שואלים אותו, אם הוא יחסיר את המילה לשמו, אז נשאל אותו, זה היה לשמו או לא? ואז אם הוא ישלים, אז אין כאן משנה מטבע שטוב וחורם, כי הוא משלים את דבריו. אומר הרשב"א, כיוון שהתחיל לומר בפונאי נכתב, והוא יחסיר את המילה לשמו, והרי עיקר התקנה לומר גם את המילה הזו, כולם אומרים מילה הזו. אם הוא יחסיר זאת, אנחנו חוששים שמה באמת הוא לא יודע שזה נכתב לשמו. וגם נשאל אותו זה לשמו נכתב, הוא יענה לי כן, ייתכן שהוא משקר. לכן לא יכלו לתקן שזה מעיקר הדין לומר את שלושת המילים. כי אז הוא יחסיר את המילה הזו, ונצטרך לשאול אותו, אין לנו כאן ברור שאכן אומר את האמת. לכן לכתחילה הצריך אותו לומר רק שהוא נכתב לשמו ונחתם לשמו, ואז כמו שתי הפירושים מרש"י, או ששואלים אותו, וברגע שזה לא מעיקר הדין לומר זאת, אז אין כך שהשקר, או שהם מצומחים על זה שברגע שאומר נכתב לשמו, נכתב לשמו, דהיינו כמשפוטוי, דהיינו לשמו. עכשיו נשאלת על שאלה הפוכה, ורבי מיתאי מלאומר קרובי, שטעם התקונה הוא כדי שיהיה לנו קיום לחתימות, אומר לוך, אם כן שהטעם משום קיום, ניסנה שהוא צריך להעיד בפונאי נכתם, ותו לוי, בפונאי נכתב לא מולי, הכתיבה לא מעניינת אותי, החתימה מעניינת אותי, שהעידים אכן חתמו, וזה לא מזויף. שמע מינו, בין לנשמו, ולכן הוא צריך להעיד גם על הכתיבה, שהכתיבה הייתה לשמו, כמו שנראה לאלון, משנתנו סוברת שגם הכתיבה וגם החתימה צריכה להיות לשמו. לכן טוען רבי שלא ייתכן שהטעם הוא משום קיום מחסימס, אלא משום לשמו. ורוב מה יענה על כך? בעדינו דליס נוחה, שהיה מספיק שהוא יעיד רק בפונאי נכתם. לא, לכן הצריכו שיעיד גם בפונאי נכתב. דאם כן, כי אם הוא לא יאמר בפונאי נכתב, עושה לי חלופה בקיום שטורס דעל מבידי חוד. ברגע שנצריך אותו לומר רק בפונאי נכתם, אז מוכח שכל העניין הוא כדי לקיים את החתימות. אז אדם שיראה זאת איתה ויחשוב שכל פעם שצריך לקיים חתימות, מספיק הידי חוד. אז גם כשנצטרך לקיים שטר להוצאת ממון למשל, יבוא ידי חוד ויעיד שהוא מכיר את החתימות, ונטעש, זה אכן קשר, והרי בסתם קיום שטורס כן צריך שני עדים. לכן הוסיפו שיאמר גם בפונאי נכתב, אז רואים שזו פרשה אחרת, אז לא נבוא לו ללמוד משם לסתם קיום שטורס, שאז הוא מעיד רק על החתימות. ורבי, הוא יענה על כך מדומי. אין חשש שאם נצריך אותו רק בפונאי נכתב, נבוא להחליף בזה לסתם קיום שטורס. כי יש שלוש הבדלים שכל אחד מבחין בהבדלים אלו. אוסו מיידינם, בקיום שטורס העדות הוא שהוא מכיר את חתימת העדים, אוכה בפונאי, פה הוא מעיד בפונאי נכתם, אז עדות מסוג אחרת לגמרי, לא נבוא להחליף ביניהם. עוד נפקא מיני יש ביניהם, אוסום איש שלא ימנה, אישה באה ומעידה על חתימות העדים, לא נקבל אותה, צריך עד כשר. אוכה איש שמאמנה, כמו שנראה להלום מדף חוף ג', אישה יכולה להיות שליח להביא גט ולהעיד בפונאי נכתם, בפונאי נכתם. אז כל אחד רואה שזה פרשה אחרת, גם אישה נאמנת. עוד הבדל שלישי יש, אוסום בעל דוב עולי מימון, זה שמוציא את השטר והוא בא לגבות על ידי השטר, הוא לא יכול לקיים את החתימות בעצמו, הוא בלדובו, הוא לא נאמן. אוכה בלדובו מאימון, כמו שנראה במשנה לאלון, אישה עצמה שמביאה את גיטה ממדין הסיים, ומביאה את זה בדין שליח, כי אם היא קיבלה את הגט מבעלה, לכאורה מיד התגרשה, אז הגמור אלה לא מבארת, שבעלה אמר לה שהוא שולח אותה כשליח לאילוכה, עד שיתגר לארץ ישראל, ושם הגט יקוים, כמו שנראה בעזרת השם בפרק שני. אז רואים שבפונאי נכתב כאן, בפונאי נכתם כאן, יש בו שלוש הבדלים מהותיים בין זה לסתם קיום שטורס. גם שבלדובו נאמן, וגם שאישה נאמנת, וגם שהנוסח שהוא מעיד הוא שונה. אז לא נטעה שאם הוא אמר בפונאי נכתם, אז נבוא גם לקיים קיום שטורס בידי חוד. אז למה היו צריכים להוסיף בפונאי נכתב? לכן טוען רבי בהכרח שמרקח שצריך להוציא בפונאי נכתב, שהעניין הוא מפני חשש שם הגט לא נכתב לשמו, ולא מפני קיום מחסימס. ורוב מה יענה על כך? אומר לוך, אותו אוכה כאמרי ידינן, מי לא ימאמנה? ברגע שאנחנו אומרים שעיקר העניין שלנו זה קיום החתימות, אז אם העד, השליח יאמר, אני מכיר את החתימות, לא יאמר בפונאי נכתב, אז ודאי שזה גם יהיה טוב. אז ואז, נבוא להחליף שבקיום שטורס רגיל. וכין דכי אמרי ידין מהמנה, עושה לחלוף בקיום שטורס דעל מבי דחוד. אומר תויספס, אפילו שיש עדיין שתי הבדלים אחרים, שכאן אישה נאמנה דבלדובו נאמן, זה לא מצוי כל כך שהאישה עצמה תביא את גיטה או שאישה אחרת תביא, אז זה אנשים לא כך רואים, מה הם רואים ששליח כשר מביא? ואם נאמר שמספיק בפוני נחתם, אז יהיה גם מספיק לומר שהוא מכיר את החתימות, אז יבואו להחליף גם בסתם קיום שטורס. לכן אמרו שצריך לומר נוסח מיוחד בפוני נכתב, שלכאורה זה מיותר, או בפוני נחתם, אז יראו שזה פרשה אחרת, ולא יבואו לטעות שגם בקיום שטורס דעלמה מספיק הדחוד. בקשה כעת הגימורים, ולרבי, דאמר שהעניין הוא לפי שאין פקין בני חוץ לארץ בדין הזה שצריך לכתוב את הגט לשמו, ובכל זאת ראינו שצריך להעיד בפוני נכתב לשמו, בפוני נחתם לשמו. מן היי תנא שמשנתנו דבו יקסיב לשמו, ובו יחסים לשמו. לפי רוב ביארנו שבאמת עיקר העידוד על החתימה. מה שצריך להוסיף בפוני נכתב זה רק להבדיל בזה לשאר קיום שטורס. לפי רבי, זה הטענה שלו, למה צריך להעיד גם כסיב? זאת אומרת שגם כסיב וגם חסים, שניהם צריכים להיות לשמו. כדעת מי שנויה משנתנו, מי הטענה שסובר כך? היא רב מאיר, שהוא אומר שעיקר השטר זוהי חתימת העדים, חסים מבואה, היא צריכה להיות לשמו כסיב ולא יבואה. כי כמו שנראה, הגמור מביאה מהמשנה בפרק בי, שם רואים ששיטת רב מאיר, שהחסימה זה עיקר הגט, אז כשכתוב בתוירה וכוסב לא סייפה קריסוס וכוסב הכוונה חתימת העדים. ועל כך כתוב שלא זה צריך להיות לשמו, אבל הכתיבה היא לא צריכה להיות לשמו. היכן רואים שכך שיטת רבי מאיר? דתנן משנה לאלון בפרק שני, המשנה הזו עוסקת בעניין כתיבה וחתימה במחובה לקרקע. אדם כותב גט על עץ ואחר כך הוא חותך את העץ. אז למעשה כתוב בתוירה וכוסב לו סייפה קריסוס ונוסן ביודו. דורשים חזל מי שאין המחוסר אלוקסיבה ונסינה. אבל אם הוא מחובר, אז בין הכתיבה לנתינה הוא מחוסר קציצה, אז זה פסול. אבל לפי רב מאיר מה שכתוב בתוירה וכוסב הכוונה לחתימות. ולכן אם הוא כתב את הגט במחובר לקרקע. ואז הוא קצץ והעדים חתמו אחרי הקציצה. אז זה קשר לפי רבי מאיר. הבא מדרבונו נחמירו, אומרת המשנה, אין קויס מלכתחילה במחובה לקרקע, שמה יבוא גם לחתום במחובה, ואז זה נפסל, משום שמחוס הקציצה בין החתימה לנסינה. הרמד בדיעבד, קוס ועל המחובה לקרקע, תול שוי, חוס מוי אחרי התלישה ונוסנו לו, כושר, רק אם החתימה הייתה מחובר, אז זה פסול גם בדיעבד. הקופונים רואים כאן, שבקוסף שכתוב בתור לפי רב מייז החתימות, אז רק החתימות צריכות להיות לשמו. מה תאמר עירה בלוזו משנתנו, שהוא אומר שמידוי רייסה, גט שאין עליו עדים חתומים כשר מספיק עדי מסירה, זאת אומרת שלשיטתו מה שכתוב בתור וקוסף לא סייפה קריסוס, הכוונה לכתיבת הגט ולא לחתימת הגט, כסיב בוא לשמו, חסים אלוהי בוא. אז מי הוא הטענה שמצריך שגם הכסיב וגם החסים תהיה לשמו? וכי תאים אלוהי לו משנתנו רב בלוזורי, וכי לא יבוא רב בלוזו חסים לשמו מידוי רייסה, מידי רבונון בוא. ולכן הצריכו להעיד בפוני נכתב, בפוני נכתב, כי מדי רבונו גם הכסיב וגם החסים צריכות להיות לשמו. זה לא כך. ואושלוי שוגיטין פסולין די רבונון, ולא יבואי רב לא זוכסים לשמו. מה הכוונה? דתנן, שלוי שוגיטין פסולים. וזה פסולים מדי רבונון, גם לחכומים שפוסלים, החולקים על רב לא זו שפוסלים, גם הם יודעים שזה רק לכתחילה, זאת אומרת שזה רק מדי רבונון. רב לא זו חולה גם על כך. מה כתוב שם? שלוי שוגיטים פסולים לכתחילה. אסור לגרש בגט זה. אבל אם גירשו בגט זה וניסס לאחר ועם ניסס, אבלת שנולד הוא כושר. ולא אומרים שהוא ממזר כיוון שהיא לא התגרשה. הגט כשר בדיעבד. אילו שלוי שגיטים אילו? כוסב, הגט הראשון זה כוסב הבעל את הגט בכתב ידו. ואין לו עדים בכלל. או יש לו עדים ואין בו זמן. לא כתבו את תאריך כתיבת הגט. הגט השלישי יש בו זמן. והסופר כתב אותו. לא הבעל, ואם בו אלו ידע איך עוד חתום, נראה לאלון. הרי אלו שלוי שוגיטים פסולים, ואם ניס הסבלת כושר. אם ניס הסבלת כושר זה מורה לנו שכל הפסול הוא רק מדרבון נולך התחילה. רב אלוזור אומר, אף על פי שאינו לו ועידים, אלו שנוסנו לו בפני ידים, יש כאן ידע מסירי כושר. וכיוון שתנקה מפוסל רק לכתחילה מדרבונון, אז רב אלוזור שמכשיר, מכשיר גם מדרבונון. אז רואים שרב אלוזור גם מדרבונון לא מצריך שיהיו חתימות, אז לא צריך חתימות לשמו. רב אלוזור מסיים ואומר, וגויבו מנחוסים משועבודים. אז פירוש ראשון ברשי, שכיוון שיש כאן עדי מסירה, אז הגט נחשב כשטר גמור גם לעניין זה, שעל ידי הגט היא גובה את הכסוב ולא רק מנכסי הבעל, אלא גם מנכסים שהשתעבדו לכסוב ונמכרו לאדם אחר על ידי הבעל. עוד פירוש מביא רש"י, שגט זה שם כולל לכל השטורס, שאם זה שטר חוב, שטר חוב אדם לבא מחברו וכתב לו שטר, אז אם יש חתימות עדים, אז ודאי שיש כאן שיבוד יכול לגבות את חובו גם מנכסים שהיו בידו בשעת החוב, הוא מכר אותם. אומר רבי לוזו, גם אם היו רק עדי מסיר, זה נחשב כמיל ובשטר, שגוי ומנכוסים משעבודים. מסיים רבי לוזו ומנמק, שאינו עדים חויסבים על הגט אלא מפני תיק מועילום. בעיקרון מספיק עדי מסיר, למה הם חותמים? שמא ימותו עדי המסיר, ולא תהיה עדות, לכן נהגו לחתום, שאם ימותו, אפשר לקיים את החתימות על ידי עדים אחרים שמכירים את החתימות. הקופונים רואים כאן שרבי לוזו גם ידי רבונו לא מצריך חתימות. ואלו מה תאמר? רבי ירי משנתנו. וחילו בו ירב מיר כסיב ולשמו מדוי רייסה. כי מדוי רייסה וכוס הכוונה לחתימות, מדי רבונו כן בו, אז משנתנו כרב מיר. זה לא כך. ואומר רב נחמן, אוי מויור אוי אוי רבי מיר. הכתיבה לא צריכה בכלל להיות לשמו. אפילו מצוי באשפו. אדם מוצא גט באשפה. והוא רואה שהשמות מתאימים. כנראה שחבר שלו שקרוי כמותו ואשתו קרויה כמו אשתו כתב את הגט ולא השתמש בו. וחוסם על ידי עדים ונוסנו לו כושר, כי העיקר זה החתימות. וכי תימא, ענן מדוי רייסה קומסנינן לו. רב נחמן מתכוון לומר, אוי מוי רב מאיר שמדוי רייסה כושר מדי רבון ומד זה פסול. לא ייתכן. רב נחמן הוא המוירה צריך לפרש את דבריו יותר מטענה שלא תצא חורבה מדבריו. יוחה, היה רב נחמן צריך לומר, אוי מר, אוי רב מאיר, דבר תוירו אפילו מוצא באשפה וכולו מבוא אלי. ברגע שהוא אומר אפילו מוצא באשפה בלי להגדיב ולומר דבר תוירו, הוא מלמד אותנו שגם להלוך אלי מייס זה קשה. אז כדעת משנייה משנתנו. אל אומר את הגימור אלו, אוי לום רב לוזור עם משנתנו. מה יקשנו, רב לוזור הרי לא מצריך בכלל חתימות, אז אם יש חתימות, הן לא צריכות להיות לשמו. אומר את הגימור אלו, לא. כשאין חתימות זה עדיף מאשר שיש חתימות שנחתמו שלא יהיה לשמו. והחילו בו רב לוזו חסים איך עד עולה כעדים כלל? אם אין עדים, יש עדים מסירה הגט כשר. איך עדי כעדים חתומים? בו יש הם יחתמו לשמו. דאו אומר רבי אבא מוידה רב לוזו, במזויף מתוי חוי. שיש חתימות והחתימות פסולות. למשל אומר רשי שעד קרוב או עד פסול, גזלן למשל, שהוא חתם על הגט או שחתמו שלא יהיה לשמו, אז הוא מודה שהוא פוסול הגט. למה? מסביר רש"י בדף יוד, הפסול מדי רבונון, שהם יבואו גם לסמוך על עדי מסירה פסולים. יאמרו שלחתימה הם כשרים, יבואו לסמוך עליהם גם המסירה, מסירה ודאי צריך עדים כשרים, כי עדי מסירה קרסה לפי רבי לוזו. לכן, משנתנו כרבי לוזו ורבי לוזו מצריך שברגע שיש כאן חתימות, אז גם החתימות יהיו לשמו. לכן צריך השליח להעיד בפונאי נכתב ובפונאי נחתם. זו דרך אחת שמשנתנו כדעת רבי לוזו. אבל שאומר, או מאני משנתנו רב יהודי, יקשנו רב מאיר סובר, שצריך רק את האכסימה לשמור, רב לוזו מצריך רק את הכסיבה, יש שיטה שלישית רב יהודי דתנן. למדנו לגבי מחובר רב יהודי פויסל. אם הוא כתב במחובר ואחר כך הוא חתך והוא חתם בתולוש, הוא פוסל גם בדיעבד. עד שתהיה כסיבוסי וחסימוסי בתולוש. תויסס מאירים, המספיק לומר, עד שתהיה כסיבוסי בתולוש, ברגע שחותכים מהעץ לפני הכתיבה, ודאי שגם החתימה זה בתולוש, למה היה צריך להוסיף וחסימוסי? אומר תויס וסיתכן, אופן שהוא יכתוב את הגט בתולוש, ואז הוא ינטה את העץ, והוא יושרש, ואז הוא יחתום עליו אחרי שהוא ישריש, ואז הוא יחתוך אותו. זה גם לא טוב, גם הכסיבה וגם החסימה צריכה להיות בתולוש. כי רבי לסבר שבקוס עולה גם על הכסיבה וגם על החסימה. שואלת הגימור ומי קורה, כל עמוד הגמרא לפני זה, שטרחנו להעמיד את משנתנו או כרב מאיר או כרב לוזו, ניסינו בכמה אופציות, אם יש כזה תירוץ פשוט כרב אשי אומר, מיתיים אלו מוקמין לו כרב יהודה, כמו שרב אשי אמר. למה תרחו להעמיד כרב מאיר, כרב לוזו? עונה הגימורי, מהדרינן הרב מאיר. מחזרים להעמיד את המשנה כרב מאיר, למה דה סתם הסניס רב מאיר? בדרך כלל סתם משנה, משנה בלי הזכרת שם התן איזה רב מאיר. לא הצלחנו, אז מהדרינן הרב לוזו. דה קיימלון אילחסי כבוסי בגיטין. רש"י אומר בגיטין הכוונה בהלכה זו, שגט בלי עדים חתומים כשר, ידוע לנו שהלכה כמו רב לוזו. לכן העדפנו להעמיד את המשנה כרב לוזו. רב אשי, הוא כן מעמיד כמו רב יהודה, למה? אז הריטב"א מביא תירוץ אחד, מביא עוד תירוץ מאוד מעניין, שבאמת כל דברי הגימור הזה רבשה. רבשה בא ואומר, אל תחשוב שמה שעמדנו את המשנה כרבלוזו זה בלית ברירה. לא יש לנו ברירה. אפשר להעמיד את המשנה כרב יהודה? כריתנן רבי דה פויסל עד שדה כסיבוס החסימוס בתולוש. אז למה באמת עמדנו כרבלוזו? כי הלוכה כרבלוזו. על קופונים לסיכום יש שתי אפשרויות כדעת משנה משנתנו. לפי פירושו של רבי, שהעדות בפון הנכתה פון הנכתה זה להעיד שזה נכתב ונכתם לשמו, מי הוא שמצריך שתיהם שיהיו לשמו, אז או שזה כרבלוזו, שרבלוזו בעצם מכשיר גם גט בלי חתימות, אבל כשיש חתימות הן צריכות להיות כשרות ולכן צריך להעיד שנכתם לשמו. הדרך השנייה להעביד את משנתנו כרב יהודה, שהוא מצריך שגם הכסיב וגם החסימה תהיה לשמו. עד כאן דף ג'.